רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
הפרק החדש בסדרת המשדרים של רדיו סול, העוסקים בפרשיות שהסעירו וריגשו את מדינת ישראל הצעירה, מוקדש הפעם לפרשת המדענים, מדעני הטילים הגרמנים הנאצים שהגיעו למצרים בשנות ה-60, תחילת שנות ה-60 ליתר דיוק, וזאת על פי יוזמתו והחלטתו של נשיא מצרים דאז גמאל עבד אל נאסר. כאן באולפן רדיו סול בן שפט וגדעון גרייף. מטרת המבצע החשאי הייתה לסייע בידי מצרים לייצר מערכת טילים אימתנית שתבטיח לה עליונות צבאית על מדינת ישראל ולצורך הגשמת חזונה להשמדת המדינה הצעירה. פחות מ-25 שנה מתום השואה האיומה שוב חזרו מדענים גרמנים נאצים למזימתם הסתנית לחסל את המדינה היהודית שבה כבר התקבצו מאז תום השואה אלפים רבים מניצולי השואה. כאשר נודע לשירותי הביטחון הישראלים על המזימה, הידיעה הראשונה התפרסמה ב-6 בנובמבר 1961, הם החליטו לעשות הכל, כן, הכל, כדי לסכל את המזימה, שאם חלילה הייתה מתגשמת ומוצאת אל הפועל, הייתה מסכנת את חייהם של מיליוני אזרחי מדינת ישראל. על פרשה אגומה ורגישה זו, נשוחח היום עם מומחה ובקי בתולדות מדינת ישראל, בכיר באמן לשעבר, היסטוריון ועיתונאי גדעון מיצ'ניק, אבל לפני שלפני אל המרואיין שלנו, נקשיב לשיר יפהפה מפי אריק איינשטיין, עטור מצחך.
עטור מצחך זהב שחור, מילים אברהם חלפי, מנגינה יוני רכטר. אני רוצה להזמין את קורין אלעל, יהודית רביץ, ואבנר קנר, שנשיר ביחד.
עטור מצחך זהב שחור, זוכר אם כתבו כך בשיר
מצחך מתחרז עם עיניים ואור
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהי חייב להשיר
חלוקי חברות צמרירי
את בו מתעטפת תמיד לעת ליל לא הייתי רוצה להיות לך אך
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך
ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו התישה עצובה ושותקת להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק ואני שלא פעם אביר בך בשקט אין כל ודברים שוכח הכל אודות אחרים שוכנת נפשי בין כותלי ביתך ושבויה בין כתלייך ממני נפרדת את אני בגופי נפרד ממך ארוס חלומי כמרבד לרגלייך
צעדי אהובה על פרחיו ציותייך
שחלוקי
חבלות
לעת
נציג אפוא את המרואיין שלנו בתוכנית זאת, גדעון מיצ'ניק, סגן אלוף במילואים, איש מודיעין, היה שנים רבות באמן, סופר, עיתונאי, היסטוריון, לשעבר מנכ״ל מכון ז'בוטינסקי. שלום לך, גדעון.
ערב טוב, רק אני מרוב התארים מעדיף להגדיר את עצמי כחוקר ולוחם מורשת, ובכך...
קיבלנו, קיבלנו. לוחם וחוקר מורשת. והרשה לי לעבור לשאלה הראשונה, מי הגה בעצם את הרעיון לגייס את המדענים הללו? האם זה היה משהו ספונטני או מאורגן? מי עומד מאחורי היוזמה הזאת?
אז ככה, צריך לזכור שלאחר מלחמת העולם השנייה, יש אלפים רבים של מדענים, מהנדסים, טכנאים, שעבדו בשירות גרמניה הנאצית, בין אם זה על פרויקט הטילים, בין אם זה על פרויקט מטוסים סילוניים, ואז מתחיל בעצם סוג של מצוד. ארצות הברית מהצד שלה, ברית המועצות מהצד שלה, קנדה, כל מיני מדינות, באות ועטות על האוצר הזה, האוצר הבלום הזה של מדענים שהתעסקו במגוון רחב של מערכות, אם זה טילים לטווח ארוך, אם זה מטוסים מאוד מתקדמים, ובואו נחזור גם לתקופת הבליץ במלחמת העולם השנייה, כמו שציינת, כלומר יש פה הישג מוכח שהביא לתוצאות מאוד מאוד קשות. לצד כל הגל הזה שמתחיל מיד לאחר תום מלחמת העולם השנייה, וחלקו גם כרוך בהפעלת חלק מהמדענים הנאצים ואחרים שמגויסים לפרויקטים ממש מועברים לארצות הברית, מועברים לברית המועצות, יש גם פעילויות מודיעיניות. בשנות ה-50, כבר בשנות ה-50, מתחיל נאסר לנסות בעצם להניח בסיס לשני פרויקטים עיקריים מקבילים, גם טילים וגם מטוסים סילוניים. והוא מתחיל לאט לאט לבנות את הרשת לגיור של מדענים וטכנאים ומהנדסים, כשהשיא בעצם מגיע בסוף שנות ה-50. זה הבסיס, ואחר כך אנחנו יכולים לעבור לאחת מנקודות השיא בהתרחשות, ה-22 ביולי 1962, שאז יש פרסום מצרי מוחצן ומופגן, ערב מהפכת, ערב ציון שנתיים, ערב ציון יום השנה למהפכה במצרים, 10 שנים בעצם מהמהפכה במצרים שהייתה ב-1952. אז יום לפני כן ישנו ניסוי שמתבצע, ובכוונה הוא בוצע יום לפני, ואתם בטח תשאלו אותי אחר כך מדוע יום לפני, פרסום מצרי שאליו גם מובאים עיתונאים בעיקר ממדינות מזרח אירופה, שבו נורים 4 טילים, שזה בעצם אמור לבוא ולהפגין לכל העולם ובעיקר לישראל את היכולות המצריות ליצור את האיום, ליצור את ההרתעה.
ולפני שנגיע לטילים, שלום לך גדעון, מדבר בן. רציתי רק להשלים את התשובה המלאה שלך, שלאחר קניית גרמניה במלחמת העולם השנייה, נאסר על גרמניה לעסוק בייצור נשק. מדענים גרמניים רבים שעסקו במהלך המלחמה בפיתוח נשק נותרו ללא עבודה בתחום התמחותם, ולכן זה יצר איזשהו בוטלנק להוציא את המדענים האלה מעבר ומחוץ לגרמניה.
נכון, וזה שוב משתלב באינטרסים של כל הגורמים למיניהם, כל אחד מטעמו. לארצות הברית היו פנטזיות, לברית המועצות היו חלומות, למצרים היו שאיפות, כל אחד מהזווית שלו. ומצרים כאמור היא מהמאחרות בנשף, כלומר הפרויקט המצרי נתחיל רק לאחר הפיכת הקצינים החופשיים במצרים ב-1952.
אז יש לי שאלה נוספת לפני שאולי תקדם אותנו. מי נכללו בקבוצה שפעלה במצרים? היו אלה מדענים מהשורה הראשונה או מהשורה השנייה והשלישית? ויש לנו כמה שמות שמחזקים את זה.
ערב רב, כי המצרים הצליחו לגייס שורה ארוכה. אנחנו מדברים בעצם על מאות, גם מדענים וגם מהנדסים, חלקם פרופסורים ודוקטורים ומומחים, חלקם אנשי מנהלה שקשורים לנושאים הללו עם ניסיון רב בגרמניה. והסיפור הזה הוא גם מבחן הדרך וגם מבחן התוצאה. כי במבחן הדרך הם הצליחו להניח תשתית של כוח אדם מקצועי, שרובו אגב איכותי ומרשים. הם הצליחו להניח תשתית למפעלים, הם הקימו מפעלים. והנה, ב-22 ביולי 1962, לאחר כמה שנות מאמץ, הפרויקט מתרומם לאוויר, כלומר יש 4 טילים שנורים משני סוגים שונים, אבל במבחן התוצאה, וזה גם יביא אותנו לאימות בקהילת המודיעין ולהערכות לגבי היכולות, האם זה היה איום קיומי, האם זה לא היה איום קיומי בישראל, במבחן התוצאה, הטילים הללו הם טילים נכים.
אז המדענים האלה באו מהשורה הראשונה או...
גם, אמרתי גם מהשורה הראשונה, היה מגוון, גם וגם.
גדעון, מתי נודע לישראלים לראשונה על פעילות המדענים הללו? האם זה היה תהליך ארוך או שידיעה אחת הספיקה?
שאלה מצוינת. אז ראשית, האירוע הזה של הפרסום של דבר הירי מוגדר על ידי גורמים רבים, ואני לא בהכרח מסכים איתם, ככישלון, כהפתעה, והיו גם שיחסו את זה לגופים מסוימים. אבל בואו נלך אחורנית. ישנה עדות שבן גוריון כבר בפברואר 1962 כותב ביומן שהיום דיבר איתו איסר. מי זה איסר? אנחנו מדברים על איסר הראל, ראש המוסד, דמות מאוד מרכזית שעומד מאחורי המבצעים לסיכול פרויקט הטילים. זה מביא גם לפיצוץ בינו לבין בן גוריון, אבל לזה נגיע בהמשך. המודיעין הישראלי, ככל שאני מתרשם ומבין וקורא בספרים, כולל עדויות בין השאר של רפי איתן, שהיה באותה תקופה עדיין בשירות הביטחון, ולאחר מכן עבר למוסד, אז רפי איתן מעיד שמתישהו בסוף שנות ה-50 או תחילת שנות ה-60, קהילת המודיעין הישראלית כבר מתחילה לעקוב, וככל שאני מבין ויודע, עוד לפני האירוע של ירי הטילים, עוד לפני הפרסום המצרי, קהילת המודיעין יודעת שיש פעילות מאוד רחבה של גיוס של מדענים, של הקמת תשתית. האם ידעו הכל? לא בטוח. האם ידעו בדיוק על התכנון של ירי הטילים? לא. יכול להיות, ושוב אני נזהר בדבריי כי לא הייתי שם, יכול להיות וייתכן שעצם האירוע עצמו היה סוג של הפתעה. אבל האם זה היה סוג של תדמה? האם זה היה סוג של כישלון? לא.
בן גוריון מצוטט שבנובמבר 61 אומר לאיסר הראל, שנתי נודדת, אני לא שקט ממה שאני שומע וממה שאני מקבל ממך דיווחים.
אז הוא נותן איזה ביטוי נוסף אחר כך בפברואר 1962, הוכחה נוספת לכך שקהילת המודיעין הישראלית לא הופתעה לחלוטין בעצם השיגור של הטילים. האם כן ידענו או לא ידענו על עצם השיגור, אני לא מצאתי לכך סימוכים, אבל קהילת המודיעין הישראלית עוקבת כבר מזה זמן, מזה שנים. אותו רפי איתן שציינתי מציין שכבר בשלב מסוים ב-1960 הוא עצמו מקבל ממקור שהשבק, אפילו בסוף שנות ה-50, שהוא עדיין בשירות הביטחון הכללי, מקור מודיעיני ביקש להיפגש עם גורם מוסמך כדי למסור לו מידע חשוב בשביל ישראל, בדבר ניהול מסע ומתן בין מצרים לבין חברות אירופיות, על הקמת מפעל לייצור מטוסי קרב מתקדמים בעיר שסמוכה לקהיר. וככה שכבר בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ישנו מעקב מודיעין.
אבל אני למד שכבר מחודש יולי 1962 התפרסמה ידיעה על ניסוי בטילי קרקע שנערך במצרים, וגם במצעד של המהפכה ב-23 ביוני הוצאו הטילים על גרורות. הטילים נקראו אז אל קהר, אז המוסד ידע עליהם.
עוזר שוב למה שאמרתי קודם ולמה שפתחתי. הפרסום והניסוי, הניסוי והפרסום התרחשו יום לפני ציון עשור למהפכה המצרית, ב-22 ביולי 1962. מדוע יום לפני? כי נאסר לא רצה להסתכן, טיפש הוא לא היה, הוא לא רצה להסתכן באירוע מביך שבמסגרתו נורים הטילים וכישלון קולוסלי. הוא עשה את הניסוי ואת ירי הטילים במעמד עיתונאים, שהוסעו מאות קילומטרים הרחק מקהיר לשדה הניסויים, ושם נורו ארבעת הטילים, כולל אותם טילי אל קהיר, שהערכה שהטווח שלהם הייתה כ-400 קילומטר.
הם אמרו דרומית לביירות.
הערכה של הקילומטרים הייתה 400, הם אמרו דרומית לביירות.
דרומית לביירות.
טווח לישראל, וזה היה איתות מאוד מאוד ברור של איום לישראל.
גדעון, השנים הללו, תחילת שנות ה-60, זה תהליך שהסתיים בהצלחה ב-65, הן שנים של תהליך ההתקרבות הדיפלומטית בין גרמניה המערבית לבין ישראל. האם לתהליך הזה של קשירת הקשרים הדיפלומטיים היה חלק או תפקיד בפרשה שאנחנו מדברים עליה היום?
היו השלכות מאוד משמעותיות שמביאות גם לפיצוץ בין ישר הראל לבין בן גוריון.
ולהתפטרותו. ולהתפטרותו של ישר הראל.
להיעצותו להתפטר. כן. לא התפטר מרצונו.
הוא התפטר.
התפטר, אכן. אבל זה מביא אותנו ל-1963. אני רוצה לציין שיש לנו עוד כמה הקשרים ופרשיות ברקע. מאי 1960, לכידת אדולף אייכמן. יולי 1962, ממש אותו חודש, בסמיכות זמנים לניסוי ופרסום ירי הטילים, פרשת יוסלה שוחמכר. יוסלה שוחמכר, איפה הילד, מוחזר לארץ על ידי המוסד בראשותו של ישר הראל לאחר חודשים אינטנסיביים, שראש המוסד, לא פחות ולא יותר, עומד בראש החפ"ק למבצע החיפושים, מבצע החיפושים חובק אירופה, חובק ארצות הברית, עד שמצליחים לאתר אותו בברוקלין. והתרחשויות הללו הם גם על רקע כל הנושא של המצוד אחר הנאצים, העיסוק האינטנסיבי של המוסד, שפרשת אייכמן היא רק אחד מתוך הרבה מאוד מהלכים שהמוסד עושה במסגרת החיפוש אחר הנאצים. תוך כדי ובמקביל, המוסד, ולא רק המוסד, עוקבים אחר הנושא הזה של התפתחות פרויקט הטילים בגרמניה, ויש שורה של מידעים מצטברים, ולאחר מכן גם מתקבלת החלטה בעקבות ירי הטילים ובעקבות ההפחדה שהצליחה להשפיע לפחות על אדם אחד, ואולי אפילו יותר, למבצע של המוסד, שכולל הרבה מאוד שלבים, מבצע דמוקלס.
רציתי גם להוסיף עוד דבר, גדעון, שאם זיכרוני לא מטעה אותי, גם הסיפור של המרגל ישראל בר היה באותה תקופה.
נכון, זה
היה... אז המוסד בא בעצם, ישר הראל בא בעצם...
אבל הסיפור של ישראל בר, זה השבק. זה כן, מעקב של...
אבל הוא בא אז לבן גוריון ואמר לו, תקשיב, אני מול אייכמן, אני מול ישר הראל, מול יוסלה שוחמכר. אפרופו, עשינו עליו תוכנית לפני חודש.
אוקיי.
ואני גם עכשיו מול המדענים, אין לי את הכוחות להריץ מול יוסלה שוחמכר, וזה גם נתן חלק מהמתח שנצבר בין ישר הראל לבין בן גוריון.
לא ישר הראל אמר את זה לבן גוריון. מי שאמר את זה לישר הראל היה עמוס מנור, ראש השירות, שכשבן גוריון מטיל על ישר הראל לחפש את הילד, עמוס מנור, ראש השירות, בא לישראל, שהוא הממונה, ישראל באותה תקופה הוא לא ראש השירות, הוא ראש המוסד, הממונה, הממונה על השבק. עמוס מנור, ראש השירות, בא ואומר, חבר'ה, זה לא עניין לשירות, זה לא עניין של שירות הביטחון, זה עניין של משטרה, זה עניין של גורמים אחרים. ישראל כופה את דעתו, ישראל, בכל מה שדובר בבן גוריון, ובהנחיות של בן גוריון, ובשמירת ביטחונה של מפלגת מפאי, עשה הכל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מסגרת עשה הכל, זה לא רק לחפש את הילד שוחמחר, שזה אירוע משטרתי נטו. במסגרת אותם מאמצים, ישראל, ב-1956, מקים ומייסד, בתאום עם ממשלת מפאי, מגזין כרומו, מגזין כרומו שנקרא רימון, שכל מטרתו נועדה למוטט את העולם הזה שמבקר את ממשלת מפאי, שמותח ביקורת על השחיתות ועל ההתנהלות של ממשלת מפאי ושל בן גוריון. וישראל, שהוא עצמו סוג של חבר לא פורמלי במפאי, כי הוא יושב גם בדיונים של, בדיונים פנימיים של שרי מפאי, בא ובתאום עם ממשלת מפאי, מקים על חשבון משלם המיסים הישראלי, מערכת מפוארת בראשות שלמה תנאי, עם כותבים ועיתונאים שהופכים למיטב הכותבים בארץ, כמו דוקטור מרדכי נאור ויגאל גלאי ואחרים, מערכת שלמה שמייצרת מגזין רומו צבעוני שאמור למוטט את העולם הזה, ולאחר כשנה הוא מתפרק כי הוא לא מצליח למוטט את העולם
הזה. בדיוק, גם המגזין הזה...
האיברת של איסר הראל הייתה לבן גוריון.
נכון, המגזין הזה לא יצא לאוויר העולם מעבר לשנה, אם אני לא זוכר אותו.
נכון, כשנה, נכון.
גדעון,
אבל ההשקה שלו הייתה במשחק הכדורגל בין ישראל לברית המועצות באוגוסט 1956. אלפי עיתונים חולקו חינם.
מה, עם השוער ישרין?
אני חושב שכן, אבל אני לא הייתי אז, אז אני רק ניזון מעדויות.
אז אני הייתי אז ילד קטן, אבל אני זוכר את השם ישרין.
אוקיי.
טוב, אני זוכר את השם חודורוב. גדעון, בפרשה הזאת שאנחנו דנים בה היום כאן ברדיו סול, יש גם מרגל, מרגל איכותי מאוד אולי, אחד מטובי המרגלים של ישראל, וולפגנג לוץ, לוץ צריך לומר ולא לוץ. מה היה תפקידו, מי הטיל עליו את המשימה בעצם?
אז לגבי אחד מטובי המרגלים, סוגיה מעניינת ושנויה במחלוקת, כי הוא ייתכן, הצליח בכמה וכמה מבצעים, אבל הוא לא הקפיד לשמור על הערכים הבסיסיים של יושרה. הוא לא דיווח לממוניו על חלק מהמהלכים שהוא עשה, אבל בוא נלך על וולפגנג לוץ ומדוע הוא נשלח למצרים. וולפגנג לוץ, שהיה לו רקע גרמני שהכשיר אותו להתחזות כאיש עסקים גרמני במצרים.
כן, אבל אולי תרשה לי שהוא היה קודם בשירותיו, הוא היה בהגנה קודם, הוא היה בצהל, נכון, הוא היה רב סרן.
נכון, והוא היה דובר גרמנית והיה לו ניסיון צבאי, והוא ידע להקסים גם נשים וגם אנשים שהוא היה צריך להפעיל. ובסוף שנות ה-50 מחליטים לגייס אותו ליחידה שנקראת יחידה 188. יחידה 188 זו יחידת המבצעים המיוחדים שאז שייכת לאגף המודיעין, יחידה שהוקמה על חורבותיה של יחידה 131, אותה יחידת מבצעים מיוחדים חשאיים שהפעיל בנימין גיבלי, שהפעילה את רשת מבצע סוזנה שנעצרו ושניים נתלו, דוקטור מרזוק ועזר, אחרים שישה ישבו בכלא, ויחידה 131 בעצם לאחר שמבצע סוזנה הופך לעסק הביש ויש את ועדת אולשן דורי בראשית 1955, הופכת מודח מפקדה מודקה בנצור, ומקימים את יחידה 188, שבעצם חלק מתפקידיה זה לגייס לוחמי סתר, לגייס אנשים שאפשר להפעיל אותם בשליחויות מודיעיניות, כלוחמי סתר, בהמשך היא תפעיל גם את אלי כהן שישלח לסוריה ב-1962, ווולפגנג לוץ נשלח למצרים ומגיע למצרים כאיש עסקים שבא ובין השאר מקים גם חווה לסוסים ומתחיל לטוות את מערך הקשרים שלו. הוא מצליח להתברג בצמרת הכלכלית והבחירה במצרים ומקיים כל מיני מסיבות שמושכות אליהם הרבה הרבה מאוד בכירים ומעביר מידע, ובאיזשהו שלב הוא גם מתבקש לפעול במסגרת המבצע, מבצע דמוקלס נגד המדענים הגרמנים, בשיגור מעטפות נפץ נגד מדענים גרמנים שנמצאים במצרים. על כך נשאלו הרבה מאוד שאלות לגבי חוכמת המעשה, אבל אני יכול לתאר שוולפגנג לוץ, שקודם שיבחת אותו גדעון, ומסיבות מסוימות אתה צודק, אבל אני מביא עכשיו את עדותה של איזבל פרדו. איזבל פרדו, לוחמת סתר אחרת של יחידה 188, שנשלחת למצרים באותה תקופה, היא לא יודעת על וולפגנג לוץ, המרגל על הסוס, המרגל השמפניה, אבל היא נקלעת למסיבה שהוא עורך, והיא שולחת מברק למפעילה, שזה יצחק שמיר לצורך עניין, אם יש לכם מרגל במצרים, כדאי לכם להיזהר. וולפגנג לוץ, שמעורב גם במבצע של מעטפות הנפץ ומקיים פעילות של איסוף מידע מדיני וצבאי, ב-1965 מסגיר את עצמו, כי באותה תקופה מבצעים מעצרים שקשורים לביקור של קנצלר מזרח גרמניה.
אתה קצת, גדעון, רק רגע, לפני שהוא נאסר ומסגיר את עצמו, אני הייתי רוצה לתת לוולפגנג לוץ עוד קצת קרדיט מעבר למה שפרופסור גדעון קרייף אמר. האדם הזה, אמו הייתה יהודיה, והוא בא עם הרבה מאוד קשרים טובים ושפות גרמנית, עברית וערבית. הוא היה גבוה, בלונדיני, מאוד ארי. והוא בא לשרת את המוסד, או את המוסד של היום, דהיינו את המודיעין במצרים.
כן, אבל זה לא המוסד, זה יחידה 188, היא לא שייכת למוסד.
אני חושב שהוא לא מעט הקדיש את חייו למדינת ישראל. ומה שקרה לאחר שערב בועם של ראשי מדינות למצרים, ונאסר רצה להציג להם שהוא הוא מכניס למעצר כל מיני דמויות חשודות, על זה אולי נדבר לאחר השיר, שאנחנו רוצים לצאת לשיר, ואז אנחנו נמשיך לדבר על וולפגנג לוץ, שלדעתי, אני חוזר על זה, הוא פשוט מסר את נפשו למען מדינת ישראל.
אוקיי.
משנה את העולם.
אל מרגל הצמרת. אגב, אני חייב שוב לתקן שמו לוץ ולא לוץ, כמו שמשבשים את שמו של הקנצלר הנוכחי, שמו שולץ ולא שולץ. והיה לו גם שם עברי, מצלצל ומהדהד, זאב גור אריה. מה הייתה פעילותו העיקרית במצרים כנגד המדענים? איך הוא פעל, גדעון?
אז ראשית, בהמשך לדברים שנאמרו לגבי לוץ, לוץ עצמו גויס ב-1959 לדעת היחידה 188 של אגף המודיעין, נשלח ב-1961 לגרמניה, שהמטרה היא לאסוף מידע צבאי ומדיני כאחד, והוא נשלח עם לא מעט כסף, שכמו שהזכרתי קודם, הוא מקים חוות סוסים, והאירוע הזה של חוות הסוסים מאפשרת פשוט את המפגש עם הרבה מאוד, גם אנשי צבא, גם אנשי עסקים, הוא מארגן מסיבות שיש שמגדירים אותם מסיבות חשק ועוללות, אבל הוא מצליח ליצור לעצמו מעגל קשרים מאוד מאוד רחב לדרגים מאוד בכירים, והוא אכן מעביר מידע איכותי לאורך שנים רבות. תחום הפעילות שלו הוא פחות או יותר בין תקופת הפעילות 1962 עד 1965, בין הבכירים ראשי המודיעין הצבאי, ראשי מערכת הביטחון המצרית, הוא בהחלט מעביר מידע איכותי. אבל לצד זאת, הוא למשל לא מדווח כשהוא חוזר מאחת הנסיעות שלו לאירופה ומכיר אישה גרמניה בשם וולטרוד, הוא לא מדווח על הקשר איתה, הוא לא מדווח על כך שהם אפילו התחתנו, ורק בדיעבד מגלים את זה במוסד. איסר הראל שוקל לפטר אותו, שוקל לפטר את האיש הבכיר שמעביר מידע איכותי, אבל לא עומד בכללים הבסיסיים של יושרה, דיווח, אמת, ובכל זאת, למרות החריגה שלו מהכללים, לאור התרומה המשמעותית שלו, מחליטים להמשיך להפעיל אותו.
גדעון, הוא הביא את רשימת המדענים.
במחצית השנייה של 1962, לאחר אותו ניסוי שגורם לטלטלה וגורם לאיסר הראל להיות חרד, ואיסר הראל מתחיל מאמצע 1962 להצביע ולהטריע בפני האיום הקיומי שנכון למדינת ישראל מטילי הקרקע הגרמנים, בעצם יוצא לדרך מבצע דמוקלס. מבצע דמוקלס מתרחש גם במצרים וגם באירופה, ובמסגרתו יש שימוש במעטפות נפט שנשלחות גם במצרים לבתי המדענים הגרמנים, וגם איומים ומהלכים אחרים שמתבצעים באירופה, כשבסופו של דבר זה מביא גם לאחת הפרשיות המביכות של המוסד, כי במרץ 1963 מתרחשת פגישה בין איש מוסד שהצליח לגייס את אחד מהמדענים הגרמנים כדי לבוא וליצור את מסכת האיומים עם ביתו של אחד מהמדענים הגרמנים, אבל אותה בת של אחד המדענים הגרמנים מדווחת לשלטונות, והשניים נעצרים. פרשת יוקליק בנגל היא פרשייה שעולה למוסד במבוכה, היא עצם העובדה של חשיפה של פעילות על אדמה זרה, עצם החשיפה של הפעילות של איומים על גורמים זרים, עלולה לערער ולפגוע ביחסים של ישראל עם גרמניה, שכפי שציינת גדעון, נמצאים אז במצב מאוד מאוד עדין, כי אין עדיין קשרים רשמיים עם גרמניה. זה כל התקופה סביב הנושא של הסכם השילומים, שגרירות מוקמת רק שנים לאחר מכן. זה בהחלט אירוע מאוד מאוד מביך, שהוא אחת הסיבות שגורם גם לבן גוריון לבוא ולנסות, או לבוא ולהכתיב לאיסר הראל קו אחר, אבל איסר הראל ממשיך בשלו, כי הוא רואה בכך איום קיומי.
וגם צריך לעלות על נס שאשתו הראשונה של לוץ גם כן פעלה למען אותה מטרה, ושהיא נתפסה, היא ידעה לצאת מזה באומרה, אני חשבתי שבעלי מרגל עבור נאטו, ובאמת היא קיבלה רק במשפט הידוע 3 שנים ונפטרה לך מכן.
לא אשתו הראשונה, אלא וולטרוד. מה שקורה בראשית 1965, כפי שצוין קודם, על רקע הגעה של הקנצלר המזרח גרמני, מצרים עוצרת כ-30 אזרחים מערב גרמניים, כולל וולפגנג לוץ ווולטרוד, רעייתו השנייה. תזכרו שיש לו רעייה בארץ.
נכון.
יש גם את הפורי נקרא,
כן, נכון.
זאב גור אריה, יש לו בן בארץ שלומד, כן. בדיעבד על זה שאבא שלו בגד באשתו.
כן, כן.
אז לצורך העניין, תקופה מסוימת הוא מקיים יחסי אישות כפולים, לאחר מכן הוא מתגרש מאשתו, אבל בראשית 1965 נעצרים גם וולפגנג לוץ ורעייתו, וגם הוריה של וולטרוד.
נכון.
ווולפגנג לוץ, שלא יודע מה הסיבה האמיתית למעצר, הוא לא יודע שהוא נעצר, בגלל העובדה שמצרים רוצה לנקות את השטח ממטרדים מערב גרמנים, הוא מחליט להסגיר את עצמו בשיטה מאוד מאוד מתוחכמת. הוא מקפיד להרחיק מעצמו כל קשר לישראל, וכך גם אשתו. הוא מדבר על כך שכן, הוא נפל קורבן, כאיש עסקים גרמני, שיש לו גם עבר נאצי, למזימה ישראלית לגייס אותו, וגם אשתו דבקה באותו סיפור. והוא כל כך מצליח להרחיק את עצמו, ויש לו כישורי משחק מדהימים ויכולות שכנוע פנומנליות, כך שגם כשמגיע מכתב תלונה מסודר מעורך דין בגרמניה, שבא ומנסה להעליל, שבא ומנסה לחשוף את פרצופו האמיתי, הוא מצליח להחזיק את סיפור הכיסוי, ולכן גם הוא לא נידון למוות. אם המצרים היו יודעים שהוא ישראלי, הוא היה נידון למוות בקלות, כפי שתלו את מרזוק ועזר לפני כן, כפי שאלי כהן נתלה בסוריה, אבל הוא הצליח פשוט לשכנע אותם, ולכן הוא בסופו של דבר הצליח לעבור לתקופת מעצר, ובסופו של דבר שוחרר יחד עם ארבעת אסירי עסק הביש האחרונים בפברואר 1968, הוא ורעייתו בעסקת שחרור, שמי שעומד מאחוריה זה מאיר עמית.
ותרשה לי רגע אולי להשלים את תשובתך הנרחבת. מדינת ישראל הצליחה להכניס למשפט עורך דין גרמני, שבכוונה תחילה נתן לכל ה-background של לוץ, נתן לו חוזק משפטי. והעורך דין הזה, שבעצם מונה על ידי ממשלת גרמניה בברכת ממשלת ישראל, הצליח בעצם לשכנע את השופטים שהוא בעצם גרמני שנכנס לסיפור, הוא לא אוהב את ישראל, הוא שונא אותם, זה היה פה בצע כסף, והוא באמת קיבל מאסר עולם, בעוד שאשתו קיבלה 3 שנים, והוא השתחרר. הוא גם בבית הכלא ידע להתחבב על ידי סוהריו, הוא גם נפגש עם נידוני עסק הביש. מה אגיד לך, גדעון? לדעתי הוא היה אדם מופלא שמסר את את נשמתו, או אולי את כל כולו, למען מדינת ישראל, ואני בטוח שאתה תרחיב איך, באיזה טרגיות הוא נפטר.
תראה, כשאנחנו מדברים על לוחמי סתר, על אנשים שמסתכנים ומוכנים למען ביטחון המדינה, למען השגת מודיעין, לצאת למשימה שעלולה להיות one way ticket, אז אין ספק שגם וולפגנג לוץ, גם אלי כהן, שסיים את דרכו ואת תרומתו ואת הקרבתו למודיעין הישראלי, למדינת ישראל, בדרך טרגית, בהחלט מסתכנים. ולכן בהחלט צריך להצדיע לכל אדם שכזה, ובפרט שגם הייתה לו תרומה מודיעינית מאוד משמעותית, ובפרט שהוא הצליח להציל את חייו, כי הוא הוכיח שהוא קורץ מהחומר הנכון. לצד זאת, יש את הערך הזה שציינתי קודם, שכשאתה בא ומדבר על הפעלה של לוחם סתר, הדילמה של איסר הראל הייתה מאוד מאוד משמעותית, כי במוסד משתדלים להקפיד לא לחרוג מערכים הללו, גם אם מדובר במרגל מצטיין. במקרה הזה, בגלל התרומה יוצאת הדופן שלו, אולי גם בגלל הסיטואציה שהייתה, פלט למחול לו, עשו לו נונונו, והוא המשיך לפעול ותרם רבות. אבל כל ההפעלה שלו היא חלק מאותו מבצע, מבצע דמוקלס, אם תרצו גם שאני אצטט מה זה הסיפור הזה של דמוקלס. דמוקלס היה יועצו של רודן ששלט בסיציליה, ויום אחד הוא התיישב בכיסא המלכות, הוגשה לו סעודה מפוארת, אבל אז בעודו סועד את ליבו, הוא הבחין בחרב שמרחפת מעל ראשו. ולכן מי שבחר בשם הזה מבצע דמוקלס, וככל שאני יודע לא היה אז מחשב שבחר את השמות, בחר את המבצע הזה כנראה כדי לקצץ או לרמוז, לקצץ את ראשם של המדענים הגרמנים.
משם נובעת המילה חרב דמוקלס?
סליחה?
משם, כן?
אכן.
יפה, תודה רבה על הרחבת הידע. גדעון, תודה.
אני רוצה עכשיו...
בכל מקרה, כשאיסר הראל מזהה את הסכנה, ובדיעבד גם מפריז בה, הוא מקים חדר פיקוד קדמי בפריז, כי איסר הראל תמיד יודע, וזה לא לגנותו, איסר הראל מגדולי קהילת, מגדולי מייסדי המודיעין הישראלי, הוא התחיל את דרכו בשירות הידיעות של ההגנה, הקים את שירות הביטחון עוד ב-48, עמד בראשו ואחר כך עבר למוסד, ואחרי מ-1952 מינה אותו בן גוריון להיות המונה. הוא יודע לעמוד בראש אנשיו בכל אחד מהמבצעים המשמעותיים, גם במבצע אייכמן הוא היה בארגנטינה, גם במבצע תפיסת יוסל לשוחמכר הוא היה בראש אנשיו, והוא מקים את החפ"ק בפריז, שלצידו יש שורה של אנשים שעובדים לצידו, והם מצליחים לעלות על אותה רשת מסועפת, על אותה רשת מסועפת של מדענים ואנשי מנהלה גרמנים, שבחלקם פועלים מתוך מכון בגרמניה כדי לבוא ולקדם את הגיוס של האנשים, ולאחר מכן גם העברת ורכש חומרים, כי אל יקל הדבר בעיניכם. זה לא רק לגייס מדענים, כדי להקים מפעלים, כדי לייצר טילי קרקע-קרקע, אתה צריך רשת מאוד מסועפת גם שתרכוש חומרים, שתרכוש, שתקים את המפעלים, ויש פה מהלכים מאוד מאוד מסועפים, מאוד מאוד מורכבים בעלות עתק שצריך לעקוב אחריה, וגם וולפגנג לוץ מצידו משיג רשימה במצרים, וגם הפעילות של המוסד משיגה, מביאה להישג מאוד משמעותי של רשימת המדענים הגרמנים, ופה עוברים לשלב שדיברנו עליו קודם של מעטפות הנפץ ושיחות האיום, שהמטרה היא להרתיע ולמגר את האיום הזה. צריך לציין שכבר בשלב הזה מתחילים חילוקי דעות בין אגף המודיעין בראשותו של מאיר עמית, לבין המוסד בראשותו של ישר הראל, מתיחות שתלך ותגבר לאורך השנים עד שתביא לכך שלאחר שבראשית 1963, לאחר שישר הראל מודח מתפקידו, ואפשר אחר כך לחזור לנושא של האימות ביניהם, המהלכים של ישר הראל למיתות או לפגיעה בתפקודו ובמעמדו של מאיר עמית, גם בתוך המוסד עם אנשי קשר שהוא משאיר, מה שקרה מאיר עמית, השפיונים שהשאיר ישר הראל בתוך המוסד, וגם לאחר מכן שהוא מתמנה ליועץ לענייני מודיעין של לוי אשכול, ישראל עושה כמעט כל מאמץ להכשיל את מאיר עמית כראש המוסד, והוא כמעט גם מצליח, כי בשתי הזדמנויות לפחות מאיר עמית מגיש מכתב התפטרות. אבל מה היה בעצם מקור האימות הענייני בנושא הזה של פרשת המדענים הגרמנים? באמן, יותר ליתר דיוק באמן מחקר, יש מזה שנים את הזירה הטכנולוגית, שגם היא הייתה בעבר פונקציה יותר קטנה, היום היא זירה מאוד משמעותית, שהתפקיד שלה הוא להתמודד עם האיומים כמו גרעין, טילים, נשק קל ואחרים. הזירה הטכנולוגית באגף המודיעין, שבוחנת את הנתונים שמגיעים ממצרים, באה ומעריכה בפני ראש אמ"ן מאיר עמית, שמציג את זה בפני הרמטכ"ל, בפני ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, שלא כצעקתה. נכון, יש פרויקט גדול, יש פרויקט גדול שגם הצליחו לראות ארבעה טילים, ויש עוד סדרות של טילים, אבל הטילים הללו יש להם בעיה, אין להם מנגנון הכוונה, וברגע שאין להם מנגנון הכוונה, אז הם לא שווים שום דבר, אז זה נחמד שהם נורו, אבל הם לא באמת יודעים להגיע על מדינת ישראל. ישר הראל, שאין לו מחלקה טכנולוגית, התרשם מאוד מהאיום, אולי בגלל הטלטלה של אולי ההפתעה בעצם מהשיגור, ומכריז על כך כאיום קיומי. ומתחיל את מבצע דמוקלס, שבאיזשהו שלב בן גוריון מנחה לחדול, כי בן גוריון רוצה ללכת על פתרון מדיני. מה שבן גוריון רוצה לעשות, והוא הצליח בסופו של דבר, ללכת על פתרון מול מערב גרמניה,
שנתנה באותה זמן חצי מיליארד דולר למדינת ישראל הענייה.
שמבססים איתה את היחסים ואת הסכם השילומים, והוא לא רוצה לסכסך בין המדינות, זה עסק נורא רגיש, בטח בגין אותה פרשה של בן גליוטי. ובן גוריון מנחה את ישראל לחדול מהפעילות. ישראל, בשלב הזה, כנראה שמרגיש חזק יותר מבן גוריון, הוא עושה שורה של מהלכים שמעבר לפעילות המבצעית, הוא בא ועושה בעצם חתירה תרתי משמע תחת בן גוריון, ובשני מישורים. המישור האחד זה מגעים שלו עם שרים וחברי כנסת של מפאי, והוא מציג להם את האיום הקיומי, בניסיון לשכנע אותם שהם ישכנעו את בן גוריון שיש פה איום קיומי, ויביאו את בן גוריון, ילחצו על בן גוריון, ויעשו בעצם אוברולינג להחלטה של בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון. הדבר השני שעושה ישראל, וזה קורה בראשית 1963, וזה מה שמכעיס את בן גוריון עוד הרבה יותר, זה שהוא מקיים פגישה חשאית, בלי להתקן את ראש הממשלה, עם ועדת האורחים, מושג שלכם הוא מוכר, לכלל הקהל, ועדת האורחים, האורחים של העיתונים הבולטים
המובילים, בישראל, המובילים.
המובילים בישראל, שיש בינם לבין הצנזורה ובינם לבין גורמי הביטחון, הסכמה שבשתיקה, אנחנו נתדרך אתכם, אתם תדאגו שלא יתפרסמו דברים מסוכנים, ויש כך ותן לאורך שנים. ישראל נפגש עם ראשי ועדת האורחים, ומעדכן אותם על האיום הקיומי, ומנסה להביא אותם לפרסומים שיביאו את בן גוריון, שילחצו על בן גוריון. עכשיו שתבינו, יש פרסומים בעיתונות לאורך השנים, עוד לפני יולי 1962 יש פרסומים על הפרויקט המצרי, זה לא סוד גדול. אבל פה בעצם ישראל חוצה את הקווים, כי החתרנות שלו נגד בן גוריון מרתיחה את בן גוריון, לפי הזיכרון שלי, בן גוריון נמצא אז בחופשה בטבריה, שומע על החתרנות של איסר הראל, ומחליט להדיח אותו מתפקידו, ותוך כדי ההחלטה להדיח מתפקידו, וחילופי הדברים בינו לבין איסר הראל, הוא גם מנסה למצוא מי יהיה המועמד הנכון. אז המועמד הנכון מבחינתו להחליף את איסר הראל, זה דווקא עמוס מנור, ראש השירות, אבל לא תופסים את עמוס מנור, אז תופסים את מאיר עמית ומזיקים אותו, ואז מאיר עמית בעצם, מאפריל 1963, הופך להיות גם ממלא מקום ראש המוסד, וגם ראש אמן, וכך בעצם בתקופה של כחצי שנה, מאיר עמית הוא האחד והיחיד, לא היה לפניו ולא היה אחריו, שנושא בשני הכובעים הללו של ראשי, של ראש שני, של ראש הגוף המודיעיני, של ראש אחד משני הגופים המודיעיניים במקביל, גם ראש אמן וגם ראש המוסד. מאחר שהיחסים בין איסר הראל למאיר עמית וכל קודמיו כראשי המודיעין הצבאי היו מתוחים, אם זה חיים הרצוג, אם זה יושפט הרכבי, שאגב היום זה יום השנה לפטירתו של הרכבי, אם זה בנימין גיבלי, אם זה איסר בארי, עם כל ראשי המודיעין הצבאי, איסר הראל היה מסוכסך ונכנס לאימות, עם מאיר עמית זה הגיע לשיא, היחסים באותה תקופה בין המוסד לבין אמן, כל זמן שמאיר עמית הוא גם וגם, היו מצוינים, אבל גם לאחר שמאיר עמית סיים את תפקידו כראש אמן בסוף 1963, והחליף אותו אהרון יריב, היחסים בין אהרון יריב שהיה סגנו קודם לכן, כסגן ראש אגף המודיעין, היחסים בין המוסד לבין אמן מתחילים להגיע לתור הזהב שלהם.
אני רוצה עכשיו להציב מראה רטרוספקטיבית. מה היו, אם בכלל, הישגיהם של המדענים הללו? האם הם באמת סיכנו את מדינת ישראל? ואם כן, באיזו מידה?
לא, הם ממש לא סיכנו את מדינת ישראל. ושוב, אני אומר את זה במבחן הבדיעבד, כי לא הייתי שם ולא חקרתי, אבל לפי הנתונים והערכות שמציגים אנשי אגף המודיעין, גם בפני מנכ״ל משרד הביטחון, האיש החזק במשרד הביטחון, שמעון פרס, גם בפני ראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן גוריון, הם הצליחו להגיע למטוסים שממריאים, הם הצליחו לייצר מנועים, הם הצליחו להגיע לטילים, אבל לא ממש לסיכון של מדינת ישראל, ולכן דוד בן גוריון גם קיבל את הקו שהציג מאיר עמית, שהקו לא צריך להיות לא קו של היסטריה ולא איום קיומי, צריך לטפל בזה כי זה איום, אבל זה לא איום קיומי וזה לא מסכן את מדינת ישראל.
מה הייתה עמדתה של ממשלת גרמניה לכל הנושא הזה? מה הייתה עמדתה הרשמית, מתכוון לומר?
אני לא יודע להגיד לך מה הייתה העמדה הרשמית, אני יודע מה ממשלת גרמניה עשתה בסופו של דבר. מרגע שהייתה פנייה ישראלית אל ממשלת גרמניה, ממשלת גרמניה עשתה ככל שביכולתה כדי לסכל את המעורבות של מדענים גרמנים בכל מיני מהלכים. אם היו אלה...
ביטולי דרכונים.
כל מה שאפשר היה לעשות, פיטורים של אנשים והצעה של משרות אחרות בתפקידים אחרים, וביטולי דרכונים ורמיזות ואיומים מסוגים שונים, ובן גוריון הצליח בסופו של דבר במתווה מדיני שגם תרם לחיזוק של יחסי גרמניה וישראל.
אז זה מוביל אותנו לשאלה הבאה. במידה ואנחנו חוזרים לוולפגנג לוץ, מה שמכאיב לי באופן אישי, איך מדינת ישראל אפשרה לאדם הזה ללכת לעולמו אני ואביון.
תראה, אני רוצה ברשותך, עוד לפני שאני אתייחס לשאלה הישירה שלך, להתייחס לאדם אחר, לגיבור אחר, לרוברט דסה, שנפטר לפני כשבועיים. ב-26 בספטמבר נפטר רוברט דסה, השורד האחרון מפרשת עסק הביש. בן 91 היה במותו. 14 שנים ישב רוברט דסה וסבל בבית הכלא המצרי,
נכון.
יחד עם חבריו, אם זה מרסל ניניו, ואם זה וס זפרן ומיוחס וויקטור לוי ונתנזון ופיליפ נתנזון, סבלו, עברו עינויים קשים, מרסל ניניו לא יכלה ללדת, מרסל ניניו ניסתה להתאבד בכלא. מדינת ישראל לא ניסתה לשחרר אותם במערכת סיני. מדינת ישראל לא רצתה לשחרר אותם ב-1967, עד שקם מאיר עמית, שהזכרנו...
מאיר עמית נתן וטו, הוא אמר אם אנחנו לא משחררים אותם.
מאיר עמית שאיים להתפטר, בדיוק כך.
נכון.
מאיר עמית איים להתפטר, ואפשרו לו לנהל עסקה, ובאו בדברים גם עם השבועים הישראלים שישבו במצרים, שהסכימו להיות בכלא עוד חצי שנה. רוברט דסה עלה לארץ, או רוברט דאסה
גדעון, שחורה, זמננו, זמננו מתקצר.
אני אסיים. בפברואר 1968, וולפגנג לוץ ורוברט דאסה מגיעים לארץ, ובמשך שנים מדינת ישראל, למעט מהלכים חריגים, מתעלמת, גם מרוברט דאסה וגם מחבריו, וכשהוא נפטר, לא הגיעו בדיוק יותר מדי נציגים מהגוף ששלח אותו כדי לבוא ולכבד אותו. והנושא הזה של האופן שבו אנחנו נוהגים בגיבורים, של האופן שבו אנחנו שוכחים, שבאופן שאנחנו לא יודעים וזוכים לחבק, הוא בהחלט נקודה, והפער המשמעותי הזה של איך אתה בא ומצד אחד שולח אנשים למשימה כל כך מסוכנת, אבל אתה לא יודע לחבק אותם ולגמול להם לאורך שנים.
ולפני סיום שיחתנו, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני חושב שאחד הדברים המרכזיים, או שני דברים מרכזיים שהייתי לוקח, זה ראשית נושא של איזון. המודיעין הישראלי, או קהילת המודיעין הישראלית, היא קהילת מודיעין מצוינת, שכשלה בשבעה באוקטובר 2023, כפי שהיא כשלה גם בדרך למלחמת יום הכיפורים. באמת קהילת מודיעין ישראלית מצוינת, שמוכיחה יותר ויותר מאז המלחמה, ובטח בשבועות האחרונים, ההישגים בין אם לפרסום, לפי פרסומים זרים, ובין אם לפי הערכות שלנו, את יכולותיה. אבל גם קהילת המודיעין הישראלית צריכה להיזהר ולהיות צנועה. כל המסרים העיקריים שלי זה צניעות, ענווה, הטלת ספק, ובכלל לא להגיע לחטא היוהרה. ואצל איסר הראל, מעבר לעובדה שהוא תפס מעצמו כזה שיודע יותר מאחרים, המהלכים הבלתי סברים בעליל הללו, שמצד אחד נאמנות עיוורת לממשלת מפאי, שכללו גם את אותו מהלך הזוי של הקמת עיתון, וגם המהלך הזה של לעשות חתרנות נגד ראש הממשלה, הם מהלכים בלתי סבירים שצריכים להיות מצפן וסימן קריאה של דונט, מה לא לעשות. הצנע לכת ולא לעשות מהלכים שהם מהלכים כוחניים, מהלכים שבאים ומעבירים אנשים על דעתם, וחורגים מתפקידם.
כן, אם כך אנחנו מגיעים לאט לאט לסיומו של הפרק הזה, בסדרת המשדרים על פרשיות שהסעירו את מדינת ישראל בשני העשורים הראשונים לקיומה. עסקנו היום בפרשת המדענים הגרמנים הנאצים במצרים וסיכול משימתם. בשם בן שפט ובשמי, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך, גדעון מיצ'ניק, על הידע ועל התובנות. נקווה לפגוש אותך כאן גם בתוכניותינו הבאות. תודה רבה, גמר חתימה
טובה. על כך אומר, אל תאימו עליי, אבל אני חייב לסיים בברכת גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה לך, גדעון.
תודה.
ובתקווה לימים טובים, לבשורות טובות, לחזרת החטופים והחטופות.
אמן.
חיבוק לפצועים ולפצועות, והצדעה למשפחות החללים.
תודה רבה לך, גדעון, מאוד שמחנו.
תודה לך.
תודה רבה לכם. תודה על הבמה.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, טוב שפרשת המדענים הגרמנים הנאצים בשירות המצרים מאחורינו. נתפלל מחר בערב יום כיפור כולנו שמצבנו האישי, הביטחוני והפוליטי ישתפר. ובעיותינו הנוכחיות יהיו מאחורינו. נתפלל להחזרתם של החטופים והשבויים למשפחותיהם. תוכניתנו יוצאת לחופשת חגי סוכות ושמחת תורה. נשוב בחמישי, ב-31 לעשירי, בין 6 ל-7, והפעם נדון בתפוח לוהט מאוד. עד היום, למרות שהחל בשנת 1944 בהונגריה, והמשיך בארץ בשנת 1952, במשפט דיבה, והסתיים ברצח בתל אביב בשנת 1957. נדון בפרשת ישראל קסנר בשתי תוכניות רצופות, פרשה לוהטת ובלתי פתורה מזה 80 שנה. ולפני שניפרד, נאזין לאריק איינשטיין שוב בשירו אני ואתה נשנה את העולם, ואני אשאל, האומנם ניתן לשנות את העולם? ערב טוב וגמר חתימה טובה ממגישי התוכנית פרופסור גדעון גרייף וממני בן שפט ומטכנאי השידור שוקי ורון. שלום שלום ויהיה שלום.
זוכר אותך איתי, רוכבת איתי. אני עוזר, אולי קהו עיניי, והיא עומדת שם צוחקת אליי. קח לך אישה ובני לבית, קח לך, קח לך. אני רוכב השמש בגבי, כן אני מרגיש אותה איתי כאילו עכשיו. הזמן עוקר וכבר נוגע בי, ואין כבר דרך להמשיך ולרכב. קח לך אישה ובני לבית, בצהרי היום, כן אני זקן יותר ואת זוכרת אותי. זה לא עצוב שמסתיים חלום, זה לא עצוב כי את נשארת איתי. קח לך
מאזינים לתוכנית סודות מהעבר.
Shine, oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time.